לפרחים הלויה ימאתי יבשות נעמה וחמה ולבנה היא עדויה ופנינים של כל חסד הם לאתה וליבי ילחנה והגישנה הגן של עדנתיה וליבי ילחנה והגישנה כגן של עדנתיה או ניתנו ופח לא תזכה כל בריאה זה עולם שכולו תוהה אידם בו בתנה מנדלה כמיית הים עתי עשי מפתחי תבודה בדרמה ובסנגה תביאה נזכותם של טובי מעשי לכלי להרת מן כל הבריאה הדבוי הרתי עשי מפתחי בבודה בדרמה ובסנגה תביאה נזכותם של טובי מעשי לכלי להרה למען כל הבריאה. הדבוי הרתי עשי מפתחי, תבודה בדרמה ובסנגה. תביאה נזכותם של טובי מעשה, לכלי להרה למען כל הבריאה. ערב טוב לכם, ברוכים הבאים. יש לנו שני אורחים שבאו מקיבוץ הזורע. מה השמות שלכם? אמרם וסיגל. אז אמרתי להם, כשעלינו לארץ, כשהייתי ילדה, במשך שנה היינו בקיבוץ הזורע. סוגר קצת מעגל. לא היה לי מושג אז. יהיה כאן היום. שום מושג. אבל מה שאני כן זוכרת מאז, אנחנו אומרים שמה שמעלה אותנו על דרך רוחנית, ומה שמאפשר לנו להמשיך בדרך ולהתקדם בדרך, אנחנו קוראים לזה קרמה, אתם מכירים את המושג קרמה? כן, וקרמה במונחים שלנו, במקרה הזה זאת קרמה טובה, דברים טובים שעשינו, במילים, מעשים, מחשבות, שהרישומים שמותירים בתודעתנו, שהם מפשילים, מאפשרים לנו למצוא מורים ולעלות על דרך שבסופו של דבר תוביל אותנו לאושר נשגב. לא אושר ארצי, אלא אושר נשגב. ואחד הצורות החזקות לצבור זרעים קרמיים טובים כאלה, זה לכבד את המורים שלנו ולתמוך במורים שלנו ובהורים שלנו. אנשים שעוזרים לנו בדרכנו. אז עכשיו שאני נזכרת בקיבוץ הזורע, ובשהייה שלי שם כשהייתי ילדה, זה היה קיבוץ של יוצאי גרמניה, היום זה כבר בטח דורות אחרים, אבל אז הם כולם היו דוברי גרמנית, המשפחה שלנו באה מפולניה. אנחנו לא התאמנו לנוף והזורע, וזה היה מאוד ניכר, חוסר ההתאמה. אבל המטפלת שהייתה בבית ילדים שאני הייתי, הייתה מפולין. והיא דיברה פולנית, וכשאני באתי לשם ידעתי רק פולנית, והיא עזרה לי ללמוד עברית, היא עזרה לי לתרגם מילים, ואני מאוד הערכתי אותה, גם על עזרתה, אבל בכלל, אני לא יודעת, היו לי זרעים מחיים קודמים, ומאוד עזרתי לה, עזרתי לה בעריכת השולחנות, לקרוא לילדים לבוא מהחצר לארוחה, אז אולי זה אחד הזרעים שהביא אותי לכאן. אז אנחנו בשיעור 2 של המדיטציה המושלמת, שיעור 2 של קורס 2. אז כבר עשינו כברת דרך, ואנחנו נכנסים עכשיו לעובי הקורה של איך להשתמש במיינד שלנו בתוך תהליך המדיטציה, כדי שהתהליך יהיה יעיל ולא יותר מדי ארוך, כי אנחנו יודעים שזה מאמץ גדול לרכוש שליטה במיינד שלנו, להביא אותו למצב הצלול והיציב שבו הוא צריך להיות כדי להגיע אל החוכמה הגבוהה, אל החוכמה שמעבר. שזה לא המצב הרגיל בחיים שלנו, החיים שלנו רוויי הסחות דעת, אם זה אינטרנט, אם זה טלוויזיה, אם זה טלפון כל רגע, אם זה אס-אמס כל רגע, אם זה בני משפחה, אם זה ילדים, אם זה הורים, אם זה חדשות. אנחנו חיים בתרבות של הסחת דעת, עוד יותר מאי פעם. אנחנו למעשה בסיכון גבוה. אפילו מבחינה בריאותית, אנחנו למדנו באחד הקורסים שלנו, של ACI, עד כמה הריכוז חשוב לבריאות שלנו, עד כמה הוא מזין אותנו. ואם אנחנו מאפשרים לעצמנו להיות כל הזמן, לקפוץ מעניין לעניין ולהחליף קונטקסט כל רגע, ולהיקרא כל הזמן ל-20 כיוונים שונים, זה גם פוגע בבריאות שלנו הפיזית, אבל זה בוודאי פוגע במדיטציה ופוגע ביכולת הריכוז שלנו. אז אנחנו צריכים להילחם עליה בציפורנינו, למרות הקושי ולמרות העולם שבו אנחנו נמצאים, ובאופן מודע ויזום אולי להקטין את כמות הגירויים שאנחנו מאפשרים להם להפריע לנו ולבוא אלינו, כדי שנוכל להצליח בתרגול הזה, כי אחרת לא נצליח בתרגול הזה. אז זה נכון להיום. בעבר היה הרבה פחות מזה. בזמן שג'טסון קאפה יקירנו כתב את הדברים שכתב בטיבט לפני 600 שנה, בוודאי לא היה טלפון ואינטרנט וכך הלאה, וכדי למסור הודעה למישהו היה צריך לרכב על סוס כמה מיילים ולעבור כמה ודיות קפואים וכך הלאה. ובכל זאת, גם אז היה קשה לפתח ריכוז, ולכן הוא כתב את הטקסט שהוא כתב, כדי לעזור לאנשים לפתח ריכוז. ובטקסט שלו, כמו שהזכרנו כבר, אני פשוט חוזרת ומרעננת את זיכרוננו, הוא מדבר על... גם בימיו זה היה מאוד קשה לפתח, והוא מדגיש את הצורך ללכת למקורות העתיקים, לחכמי קדם, ההודים שהיו מאות שנים לפניו, אולי 1,000 שנה לפניו, ולהסתמך על חוכמה אותנטית, ולא להתאפס לכל מיני מורים שלא ברור מה השורשים שלהם ולאן הדרך שלהם מובילה, ושהיא לא נבחנה בהכרח במבחן הדורות. ועכשיו הוא נכנס בגאונותו הרבה, מסתמך על המקורות העתיקים, ומאבד אותם ומנתח אותם במיינד האנליטי המבריק שלו, כדי לאפשר לנו לעשות את הדרך בצורה יעילה ובמהירות יחסית. אני אומרת יחסית, כי גם כשזה בצורה יעילה זה לוקח זמן. כי זה כל כך לא איך שהמיינד שלנו רגיל להיות. הוא כל כך לא רגיל לשבת במקום אחד, רגוע וריכוז. כולנו יודעים את זה, מיד ברגע שאנחנו מתיישבים במדיטציה, המיינד בורח לכל הכיוונים. אז רק חזרה קצרה על השיעור הקודם. בשיעור הקודם עברנו על ההגדרה של שמטה, שמטה, דיבטית שינה, בעברית אמרנו שלווה מדיטטיבית, זה המצב של המדיטציה שאנחנו שואפים לפתח אותו, שהוא יהווה את הפלטפורמה, לרכוש חוכמה עמוקה. הלכנו בעקבות ג'טסון קאפה ואמרנו שיש שני מרכיבים עיקריים במצב הזה, שאחד מהם זה צלילות והשני יציבות. צלילות של התודעה ויציבות של התודעה, והשווינו את זה לבריכה של מים צלולה ושקטה לחלוטין. אנחנו אומרים אנחנו צריכים לפתח מיינד כזה כדי שהחוכמה תוכל להשתקף בו, בדומה לבבואה של ירח שמשתקף בפני אגם שהוא צלול לגמרי ורגוע לגמרי. אם הוא לא רגוע, אנחנו נקבל תמונה מעוותת. אם הוא לא צלול, היא תהיה אחורה. אנחנו צריכים את שני הדברים. ואז, ברגע שההגדרה כוללת את שני המרכיבים האלה, והיה דיון למה לא מרכיבים אחרים וכך הלאה, שלא נחזור עליו עכשיו, ואז אומר, אם ככה, אם אלה שני המרכיבים, אז מה מונע מאיתנו? שיהיה לנו את זה כבר עכשיו. אז אם אנחנו מסתכלים, מה מונע מאיתנו את הצלילות ואת היציבות, אז אנחנו מגלים שני הגורמים שמונעים או שמכשילים את המצב הזה ברגע זה, הם הג'ינגווה והגופה בטיבטית. ג'ינגווה זה הקהות, הקהות, המיינד המאורפל, הכבד, הלאה, לא בהיר, לא ברור, ישנוני אולי, נוטה לרדם, שזה אחת הבעיות שמופיעות לנו במדיטציה. אז זה מפריע לתלילות, והגורם השני שמפריע ליציבות זה המיינד הלא שקט, הגופה, האי שקט, עירות יתר, מיינד שמתרוצץ, מיינד שנסחף על ידי החושים, על ידי זיכרונות, על ידי געגועים, על ידי נקיפות מצפון. ככה הלאה. אז אלה שני המכשולים, כדי להציג את שני המאפיינים של שם אתה, אז דיברנו על מהם, אם ככה, הכלים כדי להתגבר על המכשולים האלה, ואז אמרנו, יש לנו שני כלים עיקריים, שבטיבט התקראנו להם דרמפה וששין. דרמפה זה הזכירה, וששין זה הדריכות, אמרנו בעברית. כשהזכירה זה הגורם שמאפשר לנו לשמור את התודעה שלנו על אובייקט המדיטציה, וששין, או הדריכות, זה הגורם שמטריע כשירדנו, כשנפלנו, כשסטינו מהאובייקט, או כשאנחנו לא בהירים מספיק, לא חדים מספיק וכך הלאה. ואז אמרנו שבין שני הגורמים האלה, היותר חשוב הוא הדרמפה, הרבה יותר חשוב. אז עכשיו עברנו לדיון של ג'טסון קאפה, איך לעשות את הדרמפה, איך להצמיד את המיינד אל האובייקט, ואמרנו בספר הגדול שלו על השלבים בדרך המדורגת להערה, יש ארבעה חלקים להצגה הזאת הספציפית, כשקודם כל הוא אומר את העמדה שלו, זה מה שהוא רוצה ללמד אותנו, זה החלק ראשון ועל זה עברנו בפעם שעברה, בשבוע שעבר. החלק השני שעליו נעבור היום, הוא הולך ומתווכח עם אנשים שטוענים אחרת, ובדרך, תוך כדי ההתפלמסות שלו, הוא בעצם מבהיר עוד יותר את מה שהוא רוצה ללמד אותנו. אחר כך יש עוד שני חלקים נוספים שעליהם נדבר בהמשך, והם קצרים יותר. אז במסגרת ההצגה הזאת של הדרך הנכונה מה שהוא קורא במרכאות, הוא הלך וציטט בשבילנו הגדרה של מאסטר הסנגה שחי 1,000 שנה לפני. אז הולך למאסטר הסנגה ההודי. אז מאסטר הסנגה, הוא מגדיר את הדרמפה, את הסחירה, בתור, וזה חזרה שוב, אנחנו אמרנו את כל זה בפעם שעברה. דרמפה זה היכולת של התודעה שלא לאבד או לא לסטות מאובייקט מוכר. מאובייקט שהוא מוכר. ושוחחנו קצת על החשיבות של האובייקט להיות מוכר לנו, ולכן אנחנו עובדים קודם על האובייקט ועושים הכרה איתו, כדי שנוכל להתמקד עליו, וזה מאוד חשוב. ואז עברנו לדבר על שלוש איכויות של דרמפה, שהיו קשורות אחד לאובייקט מוכר מצד האובייקט, האובייקט צריך להיות מוכר לנו, אחר כך תכונה שנייה הייתה קשורה למה המיינד עושה עם האובייקט המוכר הזה, אחר כך לתפקוד של הספירה. אז את כל אלה תיארנו פעם שעברה, לא נחזור על זה. ואז תיארנו את התהליך, הוא נתן לנו תהליך איך להתחיל לעבוד עם הספירה. והוא אמר, קודם אתם מתיישבים, אתם יוצרים את האובייקט, ועל זה דיברנו, היה לנו שיעור נפרד רק על זה. איך יוצרים את האובייקט. עוד לפני זה, אנחנו מפתחים התכוונות. אנחנו מתכוונים, יותרים מוטיבציה, התכוונות עכשיו, אני אומרת לעצמי, אני מתיישבת, עבדתי קצת על האובייקט, עכשיו אני אומרת, עכשיו אני יושב עם מיינד יציב וצלול על האובייקט הזה. זאת הכוונה שלי. עכשיו, יכול להיות שעוד אין לי כאלה שרירי מדיטציה חזקים, ואני עוד לא יודעת ליצור מיינד יציב וצלול שיושב על האובייקט. אבל עצם ההתכוונות מאוד תומכת בתהליך באופן תת-הכרתי. עכשיו, במהלך המדיטציה אני לא כל הזמן חוזרת על זה לעצמי, כי זה לא יהיה מדיטציית קיבוע, זה יהיה משהו אחר. במדיטציה אני רוצה להיות מקובעת. אז את זה אני אומרת לפני שאני מתקבעת, ונותנת לזה לעבוד ברקע. אז אנחנו מפתחים את ההתכוונות, מדמים את האובייקט, אחר אחר כך אמרנו, אנחנו מרימים את רמת האנרגיה, אנחנו צריכים לבוא אל האובייקט הזה עם אנרגיה, לא בצורה רפויה מדי, כי אחרת המדיטציה תתמסמס לנו מהר. אנחנו מרימים את רמת האנרגיה, ואז מצמידים את המיינד לאובייקט, ומשתדלים להישאר שם, בלי מחשבות שמסיחות אותנו. ואנחנו משתדלים כמיטב יכולתנו לשמור על אותה עוצמה של הדרמפה, של הסחירה, שאיתה התחלנו. והדבר האחרון שסיימנו בו את השיעור הקודם, היה האנלוגיה הזאת לאילוף של פיל סורר או פיל פרוע. נכון? ואמרנו שהמיינד שלנו מושווה באנלוגיה הזאת לפיל פרוע. מתרוצץ לכל הכיוונים, עושה מה שהוא רוצה, לא מה שאנחנו רוצים. ואנחנו רוצים, כמו שמאלפים פיל, אנחנו רוצים לאלף את המיינד הזה, ואנחנו קושרים אותו לעמוד, והעמוד הזה זה האובייקט שלנו, והחבל שקושר אותו זה הדרמפה שלנו, הסחירה, ואם הוא הולך לכיוונים שלא ביקשנו, שהוא לא אמור ללכת, אז הדריכות תאיר אותנו, וזה מושווה באנלוגיה של הפיל לאיזה מין שוט או משהו שמעודד את הפיל לחזור לאן שצריך. ושורה תחתונה מכל זה הייתה שהסחירה היא נקודת מפתח, היא גורם מפתח בפיתוח המדיטציה שלנו. פיתוח הסחירה הוא גורם מפתח וחשוב ביותר בפיתוח המדיטציה שלנו. אז עכשיו אנחנו עוברים לחלק השני בהצגה של ג'טסון קאפה, שבו הוא מתווכח עם אנשים שטוענים, שמתארים מדיטציה באופן שונה. ופה הוא נכנס לדיון, תוך כדי הפולמוס איתם, הוא נכנס לדיון איך הדרמפה פועלת על האובייקט שלה. האופן שבו הסחירה פועלת על האובייקט שלה. ולזה יש שני אספקטים. ובשביל הראשון, אני הייתי רוצה פה, בואי תום קומי רגע ובואי מור קומי רגע, תיקחו קצת מהפרחים שפה ותנו לכל אדם פה פרח. מספיק פרח אחד לצורך העניין. אנחנו נעשה ניסוי קטן, להכיר את המיינד שלנו קצת. אז שלב ראשון, תסתכלו בפרח שלכם, כל אחד בפרח שלו. התבוננו בו היטב, ונסו להבחין עד כמה שיותר בפרטים של הפרח. צבעים, גוונים, צללים, צורות, כמה עלי כותרת, את היחסים בין עלי הכותרת, את הגודל, אתם יכולים גם את הריח, או כל פרט שקשור לפרח שלכם, תנסו להתמקד בפרח עד כמה שאתם יכולים. בתשומת לב. וכעת עצמו את העיניים ונסו לזכור את הפרח שלכם לפרטי פרטים, בדיוק בדיוק כמו שראיתם אותו בעיניים פקוחות. נסו לראות אותו על כל פרטיו, כולל הצללים שהעלה כותרת אחד משליך על עלה כותרת אחר, או אם העלה כותרת מחודדים או מעוגלים, או אולי יש להם כמה שפיצים, או מה שנכון לגבי הפרח שלכם. אוקיי, כעת פיקחו את העיניים ותסתכלו שוב בפרח שלכם. תנסו להשוות מה שראיתם במדיטציה לפרח במציאות. תנו לעצמכם ציון. כמה הייתם מסוגלים לזכור ולראות במדיטציה ממה שראיתם בעיניים פקוחות? אז פה הייתה המחשה קטנה של אחד המאפיינים של האופן שבו הדרמפה פועלת על האובייקט. ופה זה האספקט, בטיבטית קוראים לזה נפה. אם הוא נפה? אפשר בעריכות גם להגיד נפה נמפה צ'ן. נפה בקיצור, נפה נמפה צ'ן בעריכות. אם הוא נפה נמפה צ'ן? אוקיי. אז נפה, אתם מכירים כבר את המילה הזאת. היא הופיעה לנו הרבה פעמים בקורסים השונים. נפה פירושו בוודאות. ונן ג'ונג, אתם זוכרים נן ג'ונג? תפנית, יפה. להגיח בוודאות. ותפנית להגיח בוודאות. לעשות תפנית מן החומר אל הרוח בוודאות. צעד ודאי. נפה זה ודאות. פה הפירוש יהיה יותר ספציפיות. באופן ספציפי, באופן מוגדר היטב. נמפה זה אספקט וצ'ן זה שיש לה. לדרמפה יש את האספקט של הוודאות. זאת אומרת שהיא פועלת על האובייקט שלה בצורה מאוד ברורה, מאוד מוגדרת. לא בצורה מעורפלת, לא בצורה כללית, לא ספציפית, אלא היא מאוד ספציפית. היא מאוד ספציפית. אם אנחנו רוצים לאפשר לעצמנו לפתח מיינד שהוא צלול כמו הבריכה הצלולה הזאת, הוא צריך להיות מאוד ברור, מאוד בהיר, שום דבר שם לא מעורפל. אנחנו צריכים את התכונה הזאת של הסתכלות ברורה, של הסתכלות ספציפית, של הסתכלות שיש בה ודאות לגבי האובייקט. זה לא בצבע בערך אדמדם, אלא איך הצבע בדיוק. יש פה קטעים יותר אדומים, פחות אדום כהה, אדום בהיר. כל הפרטים של האובייקט. הדרמפה, במצב האידיאלי כמובן, כשהיא מפותחת בצורה אופטימלית, היא רואה את האובייקט שלה בצורה מאוד ברורה. ועם הפרח שלנו, אנחנו יכולים להסתכל עליו בצורה כללית, כן, הנה יש ורד אדום. או אנחנו יכולים להסתכל בפרטי פרטים, איך העלי כותרת שם עוטפים אחד את השני, איך הם משתפלים בשוליים שלהם, אולי לשוליים יש צבע קצת שונה מאשר בפנים, וכך הלאה, אוקיי? אז יש הסתכלות כללית, שזה איך שאנחנו בדרך כלל פועלים בחיי היומיום, ולא שמים לב לרוב הפרטים שיש, לחפצים שאנחנו באים במגע איתם, או הסתכלות מאוד בהירה, צלולה, מאוד ספציפית, מאוד מוגדרת, מאוד ודאית. את זה אנחנו רוצים לפתח בדרמפה שלנו. ואם אנחנו מפתחים את זה במדיטציה שלנו, זה כמובן עובר לחיים שלנו. וכמובן אנחנו חיים עם מיינד צלול ובהיר ולא מתבלבלים וברורים. אנחנו הרי רוצים להגיע בסופו של דבר לידע כל. ידע כל הוא לא כזה מעורפל ובערך, הוא ברור. הוא ברור. אנחנו רוצים מיינד חזק. אז זה אחד המאפיינים של דרמפה, זה הוודאות הזאת. זה מתקשר למה שלמדנו בזמנו בקורס ACI מספר 4. אם אתם זוכרים, אני הלכתי היום ובדקתי בשיעור 3, אני חושבת. אתם זוכרים, דיברנו שם על צמא? אתם זוכרים צמא? פרמנה, אמרו צמא? פרמנה? אז פרמנה זה התפיסה תקפה. וכשדיברנו על תפיסה תקפה, מהי תפיסה תקפה ומה תפיסה לא תקפה, הזכרנו שם אופנים שונים שבהם אנחנו תופסים דברים. שם מנינו שבעה. זה לא השבעה היחידים שיש, אבל זה מה שמנינו שם. ואמרנו ששניים מהם מהווים תפיסת תקפה. למעשה יש שלושה סוגים של תפיסת תקפה, אבל שם מנינו שניים. אתם זוכרים מה הייתה הראשונה? תפיסה ישירה. שיש לנו חוויה ישירה, ויש דדוקטיבית באמצעות היגיון בריא, היגיון טוב. שאנחנו מגיעים למסקנות באמצעות היגיון טוב. כמו אם אתם רואים אותי עכשיו מנפנפת בזה, ועכשיו אני מעבירה את זה אחורה, אתם יכולים באמצעות היגיון, גם בלי שאתם רואים את העת כרגע, להגיד מחזיקה העת מאחורי הגב. כי קודם ראיתם אותו, ואז ראיתם אותי מזיזה את היד. אז זה היגיון בסדר, והמסקנה היא תקפה, אבל היא לא ישירה, כי אתם לא רואים אותו כרגע. אוקיי? אז היו שני סוגים של תפיסה תקפה, אבל היו גם עוד חמישה סוגים של תפיסה שלא נחשבים לתקפה. אתם זוכרים? הגרועה ביותר זה תפיסה שהיא לחלוטין שגויה. לחלוטין שגויה. כשאתם רואים את העת, אני מעבירה אותו אחורה, ואתם אומרים, היא מאחורה, היא מחזיקה פרח. תפיסה שגויה. שהיא לא נכונה. זאת הייתה הראשונה שלא נכונה. אחר כך היה, עוד, מישהו זוכר עוד צורה לא נכונה? הסתמכות על זיכרון. הסתמכות על זיכרון לא נחשבת לתפיסת תקפה בלוגיקה הבודיסטית, כיוון שלפעמים הוא נכון, לפעמים הוא לא נכון. ובתי המשפט מלאים במקרים שמוכיחים את זה. אז זה נוסף. עוד סוג של תפיסה שהיא... השפעת סמים, נכון, השפעת סמים ועייפות, נגע רוחני, אבל זה לא היה ברשימה של
השם.
מצוין, כן. כשאני יושבת לי נאמר וקוראת ספר ויש מוזיקת רקע, אז אני מודעת למוזיקה, אבל אני לא בתשומת לב למוזיקה, אני לא בדיוק שמה לב מה בדיוק ניגנו ואיזה כלים השתתפו במוזיקה וכך הלאה. אז זה סוג נוסף. יש עוד שניים? זה סתם תזכורת, זה לא חלק מהשיעור. יש עוד שניים. אחד זה נקרא ייצ'ר, זה נקרא בטיבטית ייצ'ר, וזה ספקולציה או הנחה. אני עושה הנחה שלא נחשבת לתפיסת תקפה, זאת הנחה. לא דווקא יש לה אישוש. מה שמעניין אותנו כרגע זה מה שקונצ'קלה הזכיר, את התפיסה הזאת של בערך, שאני... מודעת ככה ברקע למוזיקה, כתבנו את זה אז בקורס 4, זה נקרא נאנגלה, הוא נאנגלה? מה נאפה? אז נאפה עכשיו כתבנו, נכון? נאפה זה הוודאות הזאת. מה נאפה? זה אי ודאות, חוסר ודאות. לה זה מילת יחס, ונאנג זה מה שמופיע, בדיוק, המופע. זה נאנג, לה... כלפי המופע אין לנו ודאות, זאת אומרת, אין לנו ודאות לגבי מה שהופיע. אז זה מצב תודעה שבו יש לנו רק מודעות מעורפלת, מהוססת, לא בטוחה במה שאנחנו קולטים. זה לא איך שאנחנו רוצים את הדרמפה שלנו שתהיה. התיאור הזה אומר איך אנחנו לא רוצים שדרמפה תהיה. היא לא... בערך, התפיסה שלנו של אובייקט המדיטציה לא צריכה להיות נאנגלה מנאפה. צריכה להיות ברורה, ודאית, מוגדרת היטב. נאפה. וזה אומר שאם אנחנו מטפחים שמטה, מטפחים סמאדי לפני השמטה, אנחנו רוצים להחזיק את האובייקט המנטלי של המדיטציה שלנו, באופן שבו אנחנו ברורים על התכונות השונות שלו, על האספקטים השונים של האובייקט שלנו, על המאפיינים השונים של האובייקט שלנו, על איך הוא בדיוק. אנחנו לא רוצים להישאר שם בערך, מרוכזים במשהו שהוא בערך, כי אם אנחנו יושבים הרבה זמן במדיטציה, ומדיטציה זה תרגול ממושך של חודשים ושנים, והרבה שעות בכל יום, אז אנחנו לא רוצים לטפח מיינד כזה שהוא כזה בערך. שהוא כזה מאומאם ולא ברור כל כך. זה מאוד מאוד חשוב. אם אנחנו לא נותנים לאובייקט את המידה מספקת של ספציפיות ובהירות, ושיהיה ברור מספיק, אז אנחנו בעצם מתרגלים טשטוש. אז בעצם התרגול המדיטציה הופך לתרגול של תודעה. תודעה מטושטשת. אז זה אספקט אחד מאוד חשוב של האופן שבו דרמפה פועלת על האובייקט שלה. אספקט שני שג'אצן קאפה מדגיש, זה מה שאנחנו קוראים נער. אמרו נער. ונער מוסיף על מה שאמרנו. אז אם קודם אמרנו שהתפיסה של האובייקט צריכה להיות מאוד בהירה וברורה, כאן אנחנו מוסיפים ואומרים לא רק זה, היא צריכה להיות מאוד אינטנסיבית. וקצת דיברנו על זה כשדיברנו על להרים את רמת האנרגיה ולהצמיד את המיינד לאובייקט עם אנרגיה. גם כאן אנחנו מדברים על אינטנסיביות במדיטציה שלנו, ולא מדיטציה של הרבה רפיון. זה לא מתרגל מיינד חזק. אנחנו רוצים מיינד סופר חזק, מיינד של בודה. אז זה צריך להיות ברור מאוד, מובחן מאוד וחזק מאוד. אז את זה אנחנו גם צריכים לתרגל במדיטציה שלנו. אז יש גם את הבהירות, אני אומרת בהירות במובן, כי לא נוח לי להגיד ברירות, שהאובייקט הוא מאוד ברור. אני קוראת לזה בהירות, זה לא אומר שיש עוד צבע בהיר. בהירות לגבי הפרטים של האובייקט. ואנחנו רוצים את הבהירות של המיינד שמתמקד באובייקט. אלה שני דברים שכרגע אנחנו מבחינים ביניהם. לצורך הדיון הזה, כי אתם זוכרים כשדיברנו על הגדרת האובייקט, אמרנו שבהתחלה המיינד שלנו לא חזק מספיק, וקשה לנו לזכור את כל הפרטים של האובייקט. אנחנו בקושי אולי מצליחים לזכור את הצללית של הבודה או של הלמה, וקשה לנו לראות את כל הפרטים. אבל את מה שאנחנו כן הגדרנו לעצמנו כאובייקט, את זה אנחנו רוצים לבוא עם מיינד שהוא ברור, לא מיינד שהוא מעורפל. אוקיי, ברור ההבחנה? יש את הבהירות של האובייקט ויש את הבהירות של התודעה שמתבוננת באובייקט. אז ג'אצן קאפה מדגיש את האספקט של נער, של העוצמה של המיינד שמחזיק את האובייקט. צריכה להיות בהירות וצריכה להיות עוצמה. אם אין לנו נער, אם אין עוצמה, אנחנו יכולים לשבת שם הרבה זמן, ונאמר שיש לנו את הבהירות של האובייקט, ונניח שאנחנו מצליחים לראות את הפרח על כל פרטיו, אבל אם אין את הנער, את העוצמה, את האנרגיה באופן שבו אנחנו אוחזים בפרח, אנחנו מועדים לסכנה הגדולה של לפתח מה שאנחנו קוראים קהות קלה, קהות עדינה, את המידה הקלה של קהות. ואנחנו יכולים לשבת הרבה זמן במדיטציה כזאת, וזה מרגיש כמו מדיטציה טובה. כי אנחנו רואים את האובייקט, והוא ברור, אנחנו לא ישנים, אבל זה לא סמאדי, זה לא שינה. זאת לא הפלטפורמה שאנחנו רוצים להגיע אליה כדי לראות ריקות ישירות. זה מיינד שהוא נרפה קצת, הוא חלש קצת. הרבה מהלימוד על מדיטציה חוטא כשהוא לא מדגיש את האספקט הזה של המדיטציה, ואנשים חושבים שהם פיתחו מדיטציה טובה והם לא. אז זה שני אספקטים, אנחנו מאבדים את האינטנסיביות הזאת, את הנער, אנחנו מועדים לצורה הזאת של קהות קלה, שזו סכנה גדולה גדולה במדיטציה. ואם אנחנו מאבדים את ההגדרה של האובייקט, הגדרה ברמה שעליה החלטנו בתחילת המדיטציה, על זה אנחנו צריכים לשמור. אם אנחנו מאבדים את ההגדרה של האובייקט בגלל שהדרמפה שלנו לא חזקה מספיק, לא מפותחת מספיק, גם אז לא נוכל לסלק את הקהות הקלה. ומה שאנחנו נחשוב שהגענו לסמאדי הוא לא באמת סמאדי, הוא פגום. אז החוכמה היא לשמור על האינטנסיביות, ולא לתת לה להתפוגג, לדאוך. לשמור על האינטנסיביות של הדרמפה, ולא לתת לה לדאוך. באופן טבעי, אם נעזוב אותה לנפשה, היא תדאך. כי זה הטבע שלנו. ואם לא נעשה את זה, אנחנו עלולים לגלוש למצב שמרגיש כאילו שאנחנו ממוקדים חד נקודתית, אבל אין לו את המאפיינים של סמאדי. כאן ג'אצן קאפה נכנס גם להערה לגבי אנשים שהמדיטציה שלהם היא לא על אובייקט חיצוני כמו הבודה או הלמה, אלא מהמודרה שעושים מדיטציה על התודעה עצמה. אני לא אכנס לפרטים של זה, שם הסכנה של ג'ינגווה היא הרבה יותר גדולה, אנשים שזה המדיטציה העיקרית שלהם, והיא מאוד עוצמתית המדיטציה הזאת אם עושים אותה נכון, אבל קשה לעשות אותה נכון, והרבה אנשים נופלים לקהות קלה בתוך המדיטציה הזאת. אבל הוא אומר שאותם הכללים חלים גם שם, וחשוב שאדם שעוסק במדיטציה כזאת, גם הוא חייב לפתח, הוא או היא חייבים לפתח דרמפה שיש בה מספיק חוזק ומספיק בהירות, כדי לתפוס מתי המחשבות נודדות, ואחרת הם גולשים למין מצב שהוא דמוי חלום. במדיטציה הזאת במיוחד יש סכנה של לגלוש למצב שהוא דמוי חלום ולרחף שם. אז זה מצב מאוד נעים, מאוד מפתה להיות בו, וזה לא מדיטציה טובה. אז איך ליישם את זה בפועל? אז איך עובדים עם הרעיונות האלה בפועל במדיטציה שלנו? אז כמו שאמרנו, אנחנו צריכים להתחיל עם אנרגיה. אנחנו צריכים להתחיל ממקום של עוצמה ביחס שלנו אל האובייקט. ואם אנחנו בתחילת השלבים שלנו במדיטציה, בתחילת התרגול המדיטטיבי של מדיטציית קיבוע, אז יהיה לנו קשה להחזיק במצב הזה לאורך זמן, בטח לא שעה, לשבת איתו שעה. לעומת זה, אם אנחנו לא מצליחים להחזיק את המצב הזה של עוצמה במדיטציה, אין טעם להמשיך לשבת. כי אז אנחנו בעצם מתרגלים את ההפך ממדיטציה טובה. מתרגלים טשטוש של התודעה. אז התהליך שמומלץ על ידי ג'ייסון קאפה הוא קודם כל הכנה טובה, יצירת האובייקט, יצירת ההתכוונות, עלת האנרגיה, הצמדה, כל מה שתיארנו עד עכשיו. לפתח עוצמה מסוימת ולהחזיק את התודעה במצב הזה בצורה יציבה עם העוצמה הזאת, מבלי שאנחנו ממשיכים לחקור את האובייקט כמובן, כי אז זה לא יהיה קיבוע. ובהדרגה לנסות למתוח את משך הזמן שאנחנו יכולים להחזיק אנרגיה עוצמתית, מיינד עוצמתי על האובייקט. בהתחלה זה יהיה קצר מאוד. אז זה בסדר. בהתחלה זה יהיה קצר מאוד וזה יברח לנו. או שהמיינד יתרפל לנו, או שיבואו מחשבות אחרות. ואז אנחנו ממשיכים לנסות, אוקיי? אנחנו ממשיכים לנסות, אנחנו ממשיכים. ויהיו לנו פרקי זמן, פרץ זמן, שבו יש לנו מדיטציה טובה למשך פרק זמן מסוים, ואז היא דורכת. ויש לנו פרצי זמן כאלה, ובהדרגה אנחנו מנסים להעריך אותם, ולהטליא את התלעים ביניהם, אתם זוכרים? כמיטב יכולתנו, וחשוב להבין שזה התהליך. ולא להתייאש כשאתם רואים שהמיינד לא עושה מה שאנחנו מצפים ממנו. כן, המיינד הוא פיל פרוע, ואנחנו מאלפים אותו. ועם החזרה ועם התרגול, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אנחנו נתקדם. היכולת שלנו להחזיק באובייקט בצורה אנרגטית, בצורה אינטנסיבית ובצורה ברורה, תשתפר. ובמיוחד אנחנו צריכים להיזהר מליפול למצבים שהאובייקט כזה מעורפל, לא ברור. שוב, אני חוזרת, צריך להבחין בין המידה הזאת של הגדרה שהחלטנו מראש לתת לאובייקט, שזה תואם את מצב התודעה שלנו, ובהתחלה היא לא חזקה, ואנחנו לא יכולים לראות תמונה מאוד מדויקת של הפרח, או של הבודה, או של הלמה, או מה שזה האובייקט שלנו. זה בסדר, אני הגדרתי מה האובייקט שלי. עכשיו את זה אני צריכה לראות ברור, אוקיי? את מה שהגדרתי מההתחלה, לא לתת לזה להתמסמס ולהתרפל. ברור מה שאני אומר? אז בשביל זה אני צריכה מספיק עוצמה בדרמפה שלי, ושלא תפחת. והעוצמה הזאת של הדרמפה, יהיה לה את האפקט, התוצאה, שהאובייקט ימשיך להופיע ברור לתודעה שלי. ושוב אני חוזרת, זה כבר חזרה, אם אין לנו את הנער, את האינטנסיביות, אם אין לנו את הנפה, את ההגדרה הברורה, אם אנחנו לא מצליחים לסלק את הג'ינגווה הקלה, את הקהות הקלה, זאת לא מדיטציה טובה, וזה לא סמדי טוב. ומה שמשתמע מכל מה שאמרנו, זה שדרמפה עצמה, הסחירה, הגורם של הסחירה שאנחנו מטפחים, אם אנחנו מייצרים אותה באופן נכון, זה בעצם כל מה שאנחנו צריכים. אם אנחנו מטפחים אותה ומתרגלים אותה בצורה נכונה, היא עצמה תביא לשינה. זה מאוד מדהים. לשינה, לשם אתה. הדרמפה עצמה, אם אנחנו עושים אותה נכון ומתרגלים אותה נכון, כמו שתיארנו, היא עצמה תביא לשינה. כמובן, עד עכשיו שמעתם הסברים תיאורטיים, אתם צריכים לשבת ולהתנסות בהם, ולבדוק אותם, איך הם במדיטציה שלכם, וכדי להכיר אתם איך המיינד שלכם מתפקד, איך הוא עובד, ומה אתם צריכים, איזה ברגים שם אתם צריכים לכוונן, כדי שזה יהיה מדויק, כדי שהתהליך יהיה מדויק ועוצמתי, כדי שלא תבזבזו את הזמן היקר של המדיטציה שלכם, בטכניקת מדיטציה שלא מובילה אתכם למיינד צלול ובהיר ועוצמתי. Okay? את זה אנחנו רוצים. ג'סון קאפה אומר, קודם כל, שדרמפה, הסחירה, היא אלמנט מפתח לפתח ריכוז חד נקודתי, זה אמרנו, והיא במיוחד במיוחד חשובה בשלבים הראשונים של תרגול מדיטציה. ואז הוא בא ומעלה רעיון, הוא אומר, אחרים אומרים, כן, זה המתנגדים שהוא עכשיו מתווכח איתם, הוא אומר, יש כאלה שאומרים, ואנחנו אפילו שמענו את זה במקום אחר בלימוד שלנו, אתם תגידו לי איפה. יש כאלה שאומרים שהרפיה טובה זה מדיטציה טובה. וואשנג לאו דווקא אמר הרפיה. במסורת היוגה הוא אומר את זה. הוא אומר את זה. אם תרפו טוב זה כבר מספיק. ג'סון קאפה מתווכח איתו חזק. נחשו לצד מי אנחנו. עכשיו, אני לא רוצה לפסול את דעותיו של סוואמי סטיאננדה. זה יכול להתפרש ככה, על פניו. אנחנו ניכנס אליו יותר לעומק, ואולי זה לא יהיה בדיוק ככה. אבל זה מתחיל קצת ככה, זה יכול להתפרש ככה. אז איך הוא מתווכח עם זה? וזה ויכוח מאוד חשוב, כי בדרך הוא מלמד אותנו איך המיינד שלנו עובד. אז אמרנו, איך הוא תיאר לנו איך אנחנו צריכים כן לעשות? הוא אמר קודם, להרים את רמת האנרגיה, ואז לשמור את המיינד על האובייקט בצורה סטטית עם הדרמפה, בלי שנרשה למחשבות משוטטות ונודדות להתערב בתהליך. אתם זוכרים, כתבנו את זה, מתוקפה שקפה. התוקפה זה היו המחשבות הנדדות, מתוקפה שקפה, שקפה זה שהוא יושב שם, שוהה שם, בלי התוקפות. ואנחנו ששומרים מיינד צלול וברור, והמתנגד כאן אומר, את הדבר הבא שאנחנו שמענו גרסה שלו. הוא אומר ככה, אם אנחנו נעשה את מה שאתה אומר, אדון ג'סון קאפה, ואנחנו נרים את האנרגיה בהתחלה, אנחנו משקיעים מאמץ, נכון? אנחנו מתאמצים קצת. מתאמצים קצת כדי לסלק את הקהות, מה קורה? נכנס לי שקט, אתם מכניסים עבודה, מאמץ. זה גם קצת שמענו את זה מסוואמי סטיאננדה, נכון? אנחנו מתאמצים להתרכז וזה בעצמו מכניס אותנו למתח. אז הוא אומר, תפסיקו להתאמץ להתרכז, פשוט תרפו, זה מה שהוא אומר. לפחות בהתחלה. אז המפלגה הזאת אומרת, אם אתם תעשו מה שג'סון קאפה אומר, ואתם תתחילו להרים את האנרגיה, אתם מפעילים מאמץ, אתם מעוררים את המיינד, אתם מכניסים משקט, אתם מקלקלים לעצמכם את המדיטציה. תעזבו את זה, תרפו, שבו בשקט. אז זאת הדעה שאומרת, הרפאיה טובה היא עצמה מדיטציה טובה. ג'טסון קאפה אומר, לא רק שהם אומרים את זה, אלא שהם אומרים את זה בכל רם. הוא אומר שאנשים שטוענים ככה, נכשלים בהבחנה מאוד מאוד חשובה שצריך לעשות, וההבחנה היא בין לפתח קהות ובין לפתח מדיטציה. לא אותו דבר. הוא אומר שהגישה של אנשים שמצדדים בפשוט הרפאיה טובה, מאוד מסכנת אותנו ליפול למצב הזה של קהות קלה, ושנתאה ונחשוב שזאת מדיטציה טובה. והנה הוא מתרץ, הוא מסביר. הוא אומר, מדיטציה טובה, סמאדי טוב, צריך שיהיה את המיינד היציב, וצלילות ובהירות חזקים. ומיינד יציב, אפילו אם אין בו מחשבות משוטטות ונודדות, לא מספיק למדיטציה טובה, כי מיינד כזה עלול להתערפל לנו. עכשיו, אם הוא ממש מתערפל, אז ברור, אין שאלה בכלל, זאת לא מדיטציה טובה. אבל לפעמים הוא לא ממש מתערפל, אלא הוא כזה חסר אנרגיה, הוא חסר כוח. זה גם כן לא מדיטציה טובה. אז הוא אומר, המצדדים בטענה הזאת של הרפאיה טובה מהווה מדיטציה טובה, טועים. אבל הוא אומר, הם מצביעים על בעיה חשובה שיכולה להתעורר במדיטציה. אז הוא לא לגמרי פוסל אותם. הוא אומר, הם לא עושים הבחנה חשובה, אבל הם כן מצביעים על בעיה חשובה שיכולה להתעורר במדיטציה, ובגלל זה הדיון הזה מאוד מעניין, כי הוא ישים לגבי כל אחד מאיתנו. הוא אומר, אם אנחנו משקיעים מאמץ יותר על המידה, אנחנו צריכים להשקיע קצת מאמץ להרים את האנרגיה, נכון? אבל אם המאמץ גדול מדי, אז זה נכון שזה יביא לעוצמה במיינד ולכוח ולאנרגיה, זה נכון, וזה יביא לבהירות. אבל בהחלט יש את הסכנה שזה יכניס אי שקט. אנחנו במאמץ. הסכנה קיימת שיכנס אי שקט. אז זה נכון, הוא אומר. אבל הוא אומר, המתנגדים בעלי הדעה השגויה לדעתו, שמים על זה יותר מדי דגש, הוא אומר. הם מצביעים על משהו שבהחלט יכול לעבוד בעיה במדיטציה, אבל הם שמים דגש על זה ומתעלמים מהצד השני של זה. כי למעשה, זאת רק אחת הבעיות שצריך לשים לב אליה במדיטציה, בעצם יש שתיים. האחת תוביל אותנו לג'ינגווה, לקהות, והשנייה תוביל אותנו לגופה, זה אי שקט. אז הם דואגים שלא נפתח אי שקט, ובדרך הם משאירים אותנו פתוחים לסכנה של הקהות. אז הם לא ממש דואגים לנו. כי למעשה מה שאנחנו צריכים להשיג זה את השיווי משקל, את האיזון המאוד מאוד מאוד עדין בין הקהות והאישק. זאת אומרת, כן, חשוב שלא ליפול למצב של אישקת במדיטציה, אבל זה לא אומר שאנחנו לא צריכים להביא לשם את האינטנסיביות ואת האנרגיה. ואם אנחנו נימנע מלהביא את האינטנסיביות ואת האנרגיה, בגלל החשש שיתפתח אי שקט, אז למדיטציה שלנו לא תהיה העוצמה הדרושה, לא נגיע, לא נפתח מדיטציה טובה. ולכן הוא אומר, ההצעה של האנשים האלה שאומרים, פשוט תרגיע, היא לא טובה. לא טובה אם אנחנו רוצים שינה. היא טובה אם רוצים פשוט להירגע. אז הנה הבעיה. פה אנחנו יושבים. זה אנחנו. והנה המדיטציה שלנו. אנחנו רוצים לשבת במדיטציה מאוזנת. אבל זה לא איך שזה נראה. זה נראה ככה. זה מה שאני רוצה, אבל זה לא נראה ככה. מה שקורה... אני מרגישה שזה ככה, למשל. זאת אומרת, פה יש אי שקט. יש יותר מדי אי שקט בתודעה, למשל. אז מה אני עושה? אני מרפא קצת. אני יותר מדי תזזיתית, נכון? אני מרפא קצת. מה קורה? זה כמו נהג חדש האוטו מתחיל לסטות ימינה, הוא מסובב את ההגה, עכשיו האוטו נוטה שמאלה, אז הוא מסובב חזרה, והוא כל הזמן נע בין הקצוות. עכשיו הוא רוצה להישאר בנתיב שלו. אז אני שמה עניות חדשה במדיטציה, אני מרגיעה את המים, ומה קורה? זה קורה. אוקיי? אז אני מפעילה כאן את ההרפיה, ואני עושה יותר מדי. אז זה מוריד אותי לפה, ופה יש לי קהות. בגלל שהרפאתי יותר מדי, עכשיו יש יותר מדי קהות במיינד שלי. עכשיו אני גם לא מרוצה. אז אני מפעילה פה מה? אני שמה אנרגיה, נכון? יותר אינטנסיביות. ואז קורה עוד פעם הדבר השני, זה מחזיר אותי לכאן. אז יש כל הזמן, בדיוק כמו נהג חדש, כל הזמן את המשחק הזה, ואנחנו שואפים להגיע למצב מאוזן. זה המצב האידיאלי שלנו. ולכן קוראים לזה מדיטציה מאוזנת. ימשק, אתם זוכרים? ימשק. מדיטציה מאוזנת, מקורס 3 אמרנו. וזה קשה. אין ספק שזה קשה לפתח. בגלל זה צריך להתאמן. לוקח בדרך כלל יותר זמן מאשר לימון נהיגה. ימשק או ימג'וק קוראים לזה. זה אותו שורש, ג'וק ושק. ניאם ג'וק זה מדיטציה מאוזנת. דרך אגב, סאם בסנסקריט זה שווה, במידה שווה. ודה זה מקום. אז סמאדי זה מקום מאוזן, או שהייה מאוזנת, שזה מה שכתבנו קודם, הניאם ג'וק. מדיטציה מאוזנת. סמאדי זה מדיטציה מאוזנת. וזה קשה להשיג. אז מה לעשות? אם מחזיקים חזק מדי, מאמץ גדול מדי, מתעורר אי שקט. אם מרפים יותר מדי, במקרה הגרוע אנחנו נרדמים, ואם לא, בכל מקרה המיינד מתכנס לו פנימה, ואם הפוקוס הלך רחוק מדי פנימה, אנחנו מאבדים שליטה על המודעות שלנו, הבהירות הולכת. הבעיה ידועה, כל מודד נתקל בה. פה מביא ג'סון קאפה כמה ציטוטים. ציטוט אחד הוא מביא מצ'נדרה גומי, שהיה חכם גדול מהתקופה ההודית הקדומה. הוא כתב יצירה בשם, אם הוא שק טוב. שק זה משקפה. מכירים שקפה? וידוי. תו זה הלל או שבח. הוא כתב הלל לוידוי. צ'נדרה גומי שהיה חכם גדול גדול, מתרגל מדהים, והוא מתאר שמה את הבעיות שבהם הוא נתקל בתרגול שלו, והוא מתוודה על כל השגיאות שהוא עשה בתרגול שלו, ועל כל הקשיים שעלו בתרגול שלו, מאוד מאוד מועיל. מאוד כנה, מאוד פתוח ומאוד מועיל למתרגלים בדרך. אז שם הוא כותב, אם אפעיל מאמץ, מתעורר האי שקט. ואם לא אפעיל, מופיעה הקהות. כל כך קשה לאזן בין שני אלו, הוא אומר. מה אעשה עם התודעה המסכנה הזאת שלי? הוא מתוודה, והוא מתאר את התסכול שלו. אותו צ'נדרה גומי אומר גם, המודד שמודע לבעיה הזו של מאמץ שהוא מוגזם, עשוי להרפות ממאמציו. אלא שאז התודעה מתכנסת פנימה, וזה מוביל למצב שהוא כמו ישנוניות, שזה מה שתיארנו עד עכשיו. ויש עוד ציטוטים כאלה, אני אחסוך לכם כמה. הם כולם אומרים בעצם אותו דבר. והמודד המתחיל מוצא את עצמו כל הזמן נע בין המצבים האלה במיינד שלו. אז מה שאומר ג'סון קאפה, זה שהטענה הזאת שאומרת שהרפאיה טובה, פירושה מדיטציה טובה, היא רק דואגת לצד הזה של הנדנדה. היא לא דואגת לצד השני. היא לא תביא אותנו למדיטציה טובה. ואנחנו צריכים למצוא את הדרך האמצע הזאת, בין ערעור יתר ובין קהות יתר. למצוא את המצב המאוזן בדיוק, שאנחנו מפליגים בשקט, נשארים עם האובייקט, עם אינטנסיביות, בלי קהות ובלי עירור יתר. ועם חדות. סומה בפרחים אדויה, עם הצירים יבשות לארבע, בחמה ולבנה, היא אדויה, ופנינים של כל חסד ומעטה, וליבי ירחנה, ולחגישנה, כגן של אדנתיה, וליבי ירחנה, ולחגישנה, כגן של אדנתיה, תודה רבה על הסבלנות שלכם. חומר טכני, אבל מאוד חשוב.